מסכת כתובות, פרק שלישי, משנה א'. אלו נערות שיש להם כנס. הבעל הממזרת ועל הנתינה ועל הקוטית, הבעל הגיורת ועל השבויה ועל השפחה שנפדו ושנתגיירו ושמסחרו. פרוטות מבנות 3 שנים ויום אחד. הבעל אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו ועל אחות אשתו ועל אשת אחיו ועל אשת אחי אביו ועל הנידה. יש להם כנס, אף על פי שהם בעיקרת, אין בהם מיטת בידין. משנה א', בפרק שלנו, וגם סך הכל זה הנושא של כל הפרק שלנו, מדבר על אונס נערה מאורסה, שהדין שנאמר בתורה, זה אדם שאונס נערה מאורסה צריך לשלם לאבי הנערה 50 כסף, והוא צריך לשאת אותה לאישה, כמובן עם אביה ואימא, ואביה והיא מתרצים בדבר, ואחרי שהוא נושא אותה אסור לו כל ימיו לגרש אותה. המשנה שלנו באופן ספציפי באה לדבר ברובה על נשים כאלה שהן פסולות לנישואים, כלומר, האונס הזה לא יוכל להתחתן איתם, התורה אוסרת לו להתחתן איתם, מסיבות שונות, ולמרות שהוא לא יכול להתחתן איתם, הוא צריך לשלם את הכנס. זה בעצם עיקר החידוש של המשנה שלנו. אלו נערות שיש להם כנס, הבעל הממזרת ועל הנתינה ועל הקוטית, שלושת הנשים האלה, אסור לו לשאת אותם, ממזרת, נתינה וקוטית, הם אסורים לבוא בקהל, ולמרות שהוא לא יכול לשאת אותם, כמו שאמרתי, יש להם כנס. הבעל הגיורת ועל השבויה ועל השפחה, אז גיורת ושפחה, זה בעצם אותו דבר, שפחה שהשתחררה, ואז היא בעצם כמו גיורת ושבויה, שאמרנו כבר בפרקים הקודמים, שגם גויות וגם שבויות הן בחזקת בעולות, אבל כאן מדובר שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו פחותות מבנות 3 שנים ויום אחד. כלומר, הם או שהתגיירו או שהשתחררו מהשבי לפני גיל 3, ואז גם אם באו עליהם הם עדיין בחזקת בתולות, וכל הפרשה הזאת של אונס, שצריך לשלם 50 כסף לאבי הנערה, מדבר דווקא בנערה בתולה. אז הגיורת ושבויה ושפחה, שנתגיירו ושנשתחררו פחותות מאות 3 שנים, הם בחזקת בתולות, ולכן שייך לשלם להם כנס. ממשיכה המשנה ואומרת, הבעל אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו ועל אחות אשתו ועל אשת אחיו ועל אשת אחי אביו, דודה שלו, ועל הנידה, יש להם כנס. אף על פי שהם בעיקרת, אין בהם מיטת בידין. יש פה עכשיו רשימה ארוכה של נשים שהם אסורים עליו, על האונס, באיסור קרת. כל האחיות, אחותו, אחות אביו, אחות אמו, אחות אשתו, אשת אחיו, אשת אחי אביו, כל אלה נשים שאסור לו להתחתן איתם באיסור קרת, וגם נידה, לא שאסור לו להתחתן איתה, אבל עצם הבעילה של אישה נידה איסור קרת, ולמרות שבכל הבעילות האלו בעצם, או שאסור לו להתחתן איתם באיסור קרת, או שהוא עבר על איסור קרת, אומרת המשנה יש להם כנס, אף על פי שהם בעיקרת, אין בהם מיטת בית דין. למרות שכשהוא בא עליהם, הוא עבר על איסור קרת, איסור קרת לא פותר את האדם מתשלומים. אנחנו נראה במשנה הבאה, שאיסור מיטת בית דין כן פותר מתשלומים. זאת אומרת, אדם שבא על אישה, שהוא אסור עליה באיסור מיטת בית דין, אז הוא יהיה פטור מכנס. יש כלל של קימלה בדירה במיני, אבל במשנה שלנו שמדברים על קרת, בקרת, בגלל שזה עונש בידי שמיים, אין את הכלל הזה של קימלה בדירה במיני, ולכן אותו אדם ישלם את הכנס. הגמרא רק מעירה כאן על המשנה שלנו, שאותו אדם שעבר על העבירה הזאת של קרת, הרי בכל קרת יש גם לאו, יש מלכות. ואם יתרו בו למלכות, אם ראו אותו עדים ויתרו בו למלכות, אז יש כלל שאין אדם לוקה ומשלם. אדם, אי אפשר לחייב אותו גם מלכות וגם תשלומים, ואז באמת אם יתרו בו למלכות, הוא נפטר מתשלומים. כל מה שהמשנה שלנו בחייבי קרת אומרת שהוא חייב בתשלומים, זה דווקא כשהוא לא יתרו בו למלכות, ואז יש פה רק חיוב בידי שמיים של קרת, ולכן הוא פטור מתשלומים. משנה ב', ואלו שאין להם כנס, הבעל הגיורת ועל השבויה ועל השפחה, שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו יתרות על בנות 3 שנים ויום אחד. רבי יהודה אומר, שבויה שנפדית הרי היא בקדושתה, אף על פי שהיא גדולה. הבעל ביתו, על בת ביתו, על בת בנו, על בת אשתו, על בת בנה, על בת ביתה, אין להם כנס, מפני שמתחייב בנפשו, שמיתתו בידי בית דין. וכל המתחייב בנפשו אינו משלם ממון, שנאמר, ולא יהיה אסון, אנוש יענש. משנה ב' היא בעצם המקרים המנוגדים למשנה א'. במשנה א' דיברנו על מקרים בהם יש כנס. במשנה ב' אנחנו מדברים על מקרים בהם אין כנס, וזה מכמה סיבות. ואלו שאין להם כנס, הבעל הגיורת ועל השבויה ועל השפחה, שנבדו ושנתגיירו ושנשתחררו יתרות על בנות 3 שנים ויום אחד. כאן מדובר על גירות, או גיורת ממש, או שפחה שהשתחררה ואז היא כמו גיורת, או אישה יהודיה שנשבטה והשתחררה מעל גיל 3, שאז הם בחזקת בעולות, והסיבה שאין להם כנס, כי התורה אומרת בפרשת אונס, שמדובר בנערה בתולה דווקא. אז זה דעת הנקמה. רבי יהודה אומר, שבויה שנפדית הרי בקדושתה, אף על פי שהיא גדולה. רבי יהודה בכלל חולק על כל הגדר הזה שאמרנו אותו גם בפרקים הקודמים, שאישה שנשבט לבין הגויים הזה בחזקת בעולה, אם היא יתרה מבת 3, רבי יהודה חולק על זה, סובר לא נכון, אין חזקה כזאת, ואישה, גם שהיא נשבט, נשארת בחזקת קשרה, בחזקת בתולה. כמובן שאין הלכה כרבי יהודה, וההלכה היא כסתם המשניות, שאומרות שהיא בחזקת בעולה. עד כאן דוגמאות לנשים כאלה שאין להם כנס, בגלל שהן לא בתולות. עכשיו, יהיה לנו סיבה אחרת. זה המקביל בעצם במשנה שלנו לקראת מהמשנה הקודמת, שאמרנו ששם יש כנס, אז פה יש הרבה דוגמאות של מיטת בית דין. אדם שבא על אישה, שהיא ערבה עליו, היא אסורה עליו, באיסור של מיטה, ובגלל שזה איסור חמור של מיטה, אז הוא לא משלם כנס, כי יש פה כלל של קימלה בדרה במיני. אומרת המשנה הבאה על ביתו, על בת ביתו, על בת בנו, כלומר, או על ביתו או על נכדותיו, על בת אשתו, על בת בנה, על בת ביתה, על הבת של אשתו או על הנכדות של אשתו, כל אלה אין להם כנס, מפני שמתחייב בנפשו, שמיטתו בידי אדם, וכל המתחייב בנפשו אינו משלם המון שנאמר, ולא יהיה אסון אנוש יענש. הכלל הזה של קימלה בדרה במיני, כלומר, תעמיד אותו על הדבר החמור, שישלם רק, שיענש בדבר החמור ולא בדבר הקל, ולכן במיטת בית דין אנחנו מחייבים, בגלל שהוא התחייב במיטה, הוא פטור מתשלומים, נלמד מהפסוק, פרשת משפטים, ולא יהיה אסון אנוש יענש. התורה שם מדברת על מריבה בין אנשים, שהם רבו ונגפו אישה הרע ויצאו ילדיה, שאם אין אסון, כלומר אם האישה לא נהרגה, אז הצד שהיכה צריך לשלם את הנזק הממוני. אבל אם חס ושלום יש אסון, והאישה הזאת נהרגה, אז בגלל שיש פה התחייבות של מיטת בית דין, יש פה רצח, אז שם לא נענשים. כן, התורה אומרת, ולא יהיה אסון אנוש יענש. רק כשאין אסון, אז אני מעניש בכנס ממוני. אבל כשיש אסון חס ושלום, אני לא מעניש. מכאן למדו את הכלל של קימלי בדרה במיני. הגמרא מאירה שבשביל שבמיטת בית דין יהיה כלל של קימלי בדרה במיני ולא יהיה חייב כנס, כגון האונס כאן, לא צריך שבפועל הוא יתחייב מיטה. כלומר, לא צריך שיש שם עדים והתראה. אלא בגלל שהאבון שהוא עשה, החטא שהוא עשה, הוא חטא של מיטה, אפילו אם זה בשוגג, או שזה במזיד בלי התראה, לא משנה. בכל הדוגמאות שלא יהיה בהם מיטת בית דין בפועל, בכל מקרה הוא יהיה פטור מתשלומים. כלומר, הגדר הזה של קימלי בדרה במיני, זה לא צריך שהוא בפועל יענש בעונש מיטה בשביל להיפטר מתשלומים. מספיק שהוא יעשה עבירה שבעיקרון יש בחומר מיטה. משנה ג', נערה שנתארסה ונתגרשה, רבי יוסי הגלילי אומר, אין לה כנס. רבי עקיבא אומר, יש לה כנס, וכנסה לעצמה. בפרשת אונס, בפרשת כי תצא בספר דברים, הפסוק אומר ככה, כי ימצא איש נערה בתולה אשר לא הורסה, ותפסה ושכב עמה, ונמצאו, ואז ונתן האיש השוכב עמה להביא הנערה וכו'. כתוב שם, נערה בתולה אשר לא הורסה. בא רבי יוסי הגלילי במשנה ואומר, כפשוטו, צריך בשביל לחייב את האונס בכנס, שהתורה אומרת, צריך שהנערה תהיה נערה כזאת, נערה בתולה, שאף פעם לא התארסה. ולכן, אומרת המשנה, נערה שנתארסה ונתגרשה, לצורך העניין, היא עכשיו לא מאורסת. היא עברה אירוסין ועכשיו היא לא מאורסת. היא התגרשה מהאירוסין, וגם יכול להיות שהתעלמנה מן הרוסים, המשנה לא אומרת את זה, אבל או נתגרשה או נתעלמנה מן הרוסים, רבי יוסי הגלילי אומר, אין לה כנס, כי התורה בפורש אומרת, צריך נערה בתולה אשר לא הורסה. אגב, המשנה פה מדגישה, נערה שנתהרסה ונתגרשה, או כמו שאמרתי, התעלמנה, ולא בעודה הרוסה, אדם שאונס אישה בעודה הרוסה, זה פשוט שהוא פטור מכנס, כי הוא חייב מיתת בית דין, כמו שראינו במשנה הקודמת, שכל מי שחייב מיתת בית דין פטור מכנס. לכן פה מדברים על אישה שהתהרסה והתגרשה או התעלמנה, רבי יוסי הגלילי אומר, אין לה כנס. רבי עקיבא אומר, יש לה כנס, הוא כנסה לעצמה. רבי עקיבא אומר, זה לא נכון להגיד שנערה שהתהרסה והתגרשה, כבר אין לה כנס. זה שהתורה אומרת, נערה מאורסה, היא באה להגיד, כי ימצא איש נערה בתולה אשר לא הורסה, סליחה, כי ימצא איש נערה בתולה אשר לא הורסה, היא לא באה להגיד שנערה מאורסת, אין לה כנס. כאילו נערה שעברה אירוסין כבר, עכשיו היא גרושה, אין לה כנס. היא באה להגיד, כי ימצא איש נערה בתולה אשר לא הורסה, אז הכסף הולך לאבי הנערה, כמו שהפסוק אומר. אבל אם אדם יתפוס אישה שכן הורסה, זאת אומרת שעברה אירוסין והתגרשה או התעלמנה, אז הכנס לא יהיה לאביה, אלא יהיה לעצמה. בעצם נחלקו פה רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי, איך לדייק בפסוק. מה קורה, הפסוק במפורש מדבר על נערה אשר לא הורסה. מה קורה נערה שכן הורסה? אז רבי יוסי הגלילי אומר, נערה שכן הורסה בכלל אין כנס, ורבי עקיבא אומר, נערה שכן הורסה, יש לה כנס, רק הוא לא לאביה, הוא הולך לעצמה. משנה ד', המפתה נותן שלושה דברים, והאונס ארבעה. המפתה נותן בושת ופגם וכנס, מוסיף עליו אונס שנותן את הצער. מה בין האונס למפתה? האונס נותן את הצער, והמפתה אינו נותן את הצער. האונס נותן מיד, והמפתה לכשיוציא. האונס שותה בעציצו, והמפתה אם רצה להוציא, מוציא. משנה ד' בעצם מביאה לפרקנו עוד דין שלא דנו בו עד עכשיו, עד עכשיו דנו באונס. יש דין די דומה שנקרא מפתה, הוא מבואר בספר שמות בפרשת משפטים. שם התורה אומרת, וכי יפתה איש בתולה אשר לא הורסה ושכב עמה, מאור ימרנה לו לאישה, ימאן ימאן אביה לתיתה לו, כסף ישקול כמוהר הבתולות. כלומר, מפתה זה לא אונס, כלומר הוא שכנע את האישה להיבעל לו מרצון, זה לא אונס, והדין שלו קצת יותר קל. התורה בעצם מחייבת את המפתה להתחתן עם הנערה הבתולה הזאת, כמובן בתנאי שהאבא והיא מעוניינים בדבר, ואם האבא או היא ממענים להתחתן איתו, להינשא לו, אז הוא צריך לשלם 50 כסף. המשנה בעצם רוצה לתת לנו את הדברים הדומים והשונים בין אונס למפתה. השוואה בין אונס למפתה. אומרת המשנה ככה, המפתה נותן שלושה דברים והאונס ארבעה. כלומר, המפתה צריך לשלם לזאת שהוא פיתה אותה שלושה דברים, לעומת האונס שצריך לשלם לאנוסתו ארבעה דברים. המפתה נותן בושת, פגם וכנס. כן, המפתה, כשהוא לא נושא את האישה שהוא פיתה, הוא צריך לתת לה בושת על זה שהוא בייש אותה. המעשה הזה הוא מעשה שמבייש אותה. הוא נותן לה פגם על זה שהוא הפך אותה מבטולה לבעולה. זה פגם, זה גרם לה נזק. וגם כנס שהתורה אומרת שאם הוא לא נושא אותה, הוא צריך לשלם לה 50 כסף. השלושה דברים נותן המפתה, מוסיף עליו אונס שנותן את הצער. האונס נותן את כל הדברים שאמרנו, בושת, פגם וכנס. בנוסף לכך, הוא מוסיף גם צער. צער, כתוב בתורה, תחת אשר עינה. זה שהוא עינה אותה באונס, הוא צריך שם לכסף על, על הצער הזה. מה שאין כן במפתה, שאין את, אין את הצער, זה לא בא בצורה של אונס, ולכן אין צער, והוא פטור מתשלומי צער. ממשיכה המשנה, אגב, ההבדל הממוני הזה, שיש בין אונס למפתה, בתשלומי צער, ממשיכה המשנה להביא את כל ההבדלים שיש בין אונס למפתה. מה בין האונס למפתה? דבר ראשון, האונס נותן את הצער, והמפתה אינו נותן את הצער. זה בדיוק הדין שאמרנו עכשיו. זה נפקא מינה ממונית. האונס נותן מיד, והמפתה לכשיוציא. האונס, בלי קשר לאם הוא יישא אותה או לא יישא אותה, כן, האונס חייב לתת את הכסף, את כל הכסף שהוא חייב לה, ובנוסף לכך גם לשאת אותה. אם היא ואביה ייצאו. ולעומתו המפתה, המשנה פה אומרת לכשיוציא, הגמרא מדייקת פה, זה לכשלא יכניס, לא לכשיוציא. המפתה בעצם לא אמור לשלם כסף, הוא אמור להתחתן איתה. ורק אם הוא החליט לא להתחתן איתה, אז הוא משלם את הכסף. עוד הבדל, העונס שותה בעציצו, זה ביטוי. הוא אוכל את התבשיל שאותו הוא בישל, זה בעצם הביטוי כאן, והכוונה היא שהוא חייב לשאת את אנוסתו, את האישה שהוא אנס, וגם אחרי שהוא חייב לשאת אותה, כמובן, אם היא ואביה יתרצו, כן, זה תלוי בהם, אבל מבחינתו אין שום בחירה חופשית, הוא חייב להינשא לה, וגם אחר כך הוא אסור לו לגרש אותה, לא יוכל שלחה כל ימר. זה הכוונה שותה בעציצו, זאת אומרת, הוא נתקע איתה במילים אחרות, והמפתה לעומתו, אם רצה להוציא, מוציא. המפתה יש לו שתי בחירות. א', הוא יכול בכלל לא לכנוס מראש, הוא יכול להחליט שהוא לא מתחתן, ואז הוא משלם כסף. וגם אם יוחליט כן להתחתן, הוא יכול תמיד לגרש אותה. לא כתוב שאסור לו להוציא אותה. אז זה בעצם ההבדלים שיש לנו בין אונס למפתה. אם נסכם אותם מהר, אז הבדל אחד ממוני זה בעניין הצער, שאונס צריך שלם ומפתה לא. הבדל שני זה שהאונס צריך לתת מיד את הכסף, בלי קשר אם יתחתן או לא יתחתן. והאונס והמפתה, סליחה, זה רק אם הוא החליט לא להתחתן. וההבדל השלישי זה שהאונס חייב להינשא לה ואסור לו לגרש אותה. לעומתו המפתה, א' יכול להחליט שהוא לא מתחתן, וב' גם אם הוא מתחתן, הוא יכול תמיד לגרש אותה. משנה ה', כיצד שותה בעציצו? אפילו היא חיגרת, אפילו היא סומה, ואפילו היא מוקת שכין, נמצא בדבר ערווה, או שאינה ראויה לבוא בישראל, אינו רשאי לקיימה. שנאמר, ולא תהיה לאישה, אישה ראויה לו. המשנה בעצם זה המשך של המשנה הקודמת. המשנה הקודמת בערה לנו שאחד ההבדלים בין אונס למפתה, שאונס שותה בעציצו, הכוונה שהוא חייב לשאת את זאת שהוא אנס, את אנוסתו, והוא גם, ואסור לו אחרי זה לגרש אותה. אז אומרת המשנה, כיצד שותה בעציצו, כאילו באיזה מגבלות, או עד כמה הוא בעצם חייב לקיים אותה, אפילו היא חיגרת, אפילו היא סומה, ואפילו היא מוקת שכין, יש לה צרעת. כלומר, גם אישה שהיא בעלת מום, כגון חיגרת, סומה, מוקת שכין, בכל המקרים האלה הוא חייב לקיים אותה. אין לו אפשרות להחליט שהוא לא נושא אותה, הוא חייב לשאת אותה. לעומת זאת, אם נמצא בדבר ערווה, כלומר, שהוא באמת כנס אותה, נשא אותה, כמו שהתורה אומרת לו, ואחרי זה היא זינתה תחתיו, אז פה כבר אסור לקיים אותה. או שאינה ראויה לבוא בישראל, כלומר, או שהוא אנס אישה שהיא לא ראויה לבוא בקהל, כגון ממזרת, נתינה וכולי, אינו רשאי לקיימה שנאמר, ולא תהיה לאישה, אישה ראויה לו. התורה אומרת, התורה כשהיא מצריכה את האונס להתחתן עם אנוסתו, היא אומרת, ולא תהיה לאישה. לומדים מזה חז"ל, שהיא צריכה להיות אישה ראויה לו. אז מחד גיסה, כשהוא בא לשאת אותה, אסור שתהיה אישה כזאת שאסורה לבוא בקהל, ומאידך גיסה, אם הייתה אישה שמותרת לבוא בקהל, והוא נשא אותה, ואחרי זה נמצא בדבר ערווה, שכל בן אדם חייב לגרש את אשתו כשנמצא בדבר ערווה, אז גם הוא מגרש אותה. בעצם יוצא שההיתר, או החיוב יותר נכון, של אונס לשאת את אנוסתו, הוא במגבלות ההלכה. כאשר יש איזה מונע הלכתי, אז הוא גם לא חייב לשאת אותה. משנה ו', יתומה שנתארסה ונתגרשה, רבי לזר אומר, המפתה פטור והאונס חייב. רבי לזר במשנה שלנו בא לחדש שאישה, נערה כזאת, שהכסף של הפיתוי או האונס אמור להגיע אליה ולא להביאה, אז פה יהיה עוד הבדל בין אונס למפתה. שבאונס הכסף ילך אליה ובמפתה הכסף לא ילך אליה. בגלל שהכסף אמור ללכת אליה, ברגע שפיתו אותה, אז היא כאילו מחלה על הכנס הזה. ורק כשהכסף במפותה הולך להביאה, אז בעצם צריך לשלם אותו. אומרת המשנה ככה, יתומה, שנתארסה ונתגרשה. הגמרא פה עושה קצת שינוי במילים. היא אומרת שזה שני מקרים שונים. יתומה, פסיק, נערה, בתולה, שהיא יתומה, שאין לה אבא, ואז בעצם הכסף אמור להגיע אליה, או שנתארסה ונתגרשה. זה לא יתומה שנתארסה ונתגרשה, כמו שנראה מפשט המילים של המשנה, אלא יתומה, פסיק, זה מקרה א', מקרה ב', כל נערה שנתארסה ונתגרשה. ברגע שנערה מתארסת ומתגרשת, היא עדיין בתולה, והיא שייכת בפרשת אונס ומפתה, ופה היא כבר לא ברשות אביה, זה נקרא בלשון חז"ל, יתומה בחיי האב, כבר הכסף אמור להגיע אליה, ולכן בשני המקרים האלה, או יתומה, או נערה שהתארסה והתגרשה, רבי לזר אומר, מפתה פטור, כי פה הכסף הולך אליה, והיא כאילו בזה שהתפתתה והסכימה עם אכלה, לעומת האונס שחייב בכל התשלומים, כי באונס זה היה בעל כוחה, והוא חייב לה את זה. אם נלך אחורה קצת למשנה ג', אז רואים פה שהמשנה שלנו היא במפורש כמו דעת רבי עקיבא, נחלקו שם במשנה ג' רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, האם לנערה שהתארסה והתגרשה בכלל יש כנס. רבי יוסי הגלילי, אי אפשר להסביר את המשנה שלנו כמוהו, כי הוא סובר שאין כנס לנערה שהתארסה ונתגרשה. הוא דורש את הפסוק כפשוטו, אשר לא הורסה. וחייבים להסביר את המשנה שלנו כדעת רבי עקיבא, שסובר אשר לא הורסה לאביה. אבל אם הורסה, הכנס הוא לעצמה, ולכן יש פה הבדל בין מפתה לאונס. האמת שזה מסתדר מאוד טוב, כי רבי לזר, הוא היה תלמיד של רבי עקיבא, ולכן מסתבר שרבי לזר בעל המשנה שלנו, הוא אמר את דעתו כדעת רבי עקיבא רבו. משנה זין. איזו היא בושת, הכל לפי המבייש והמתבייש, פגם. רואים אותה כאילו היא שפחה נמכרת, כמה הייתה יפה וכמה היא יפה. כנס שווה בכל אדם, וכל שיש לו קצבה מן התורה שווה בכל אדם. לאחר שלמדנו במשניות הקודמות, שאונס ומפתה צריך לשלם פגם ובושת, וגם את הכנס עצמו, שאמרנו שצריך לשלם, המשנה, משנה זין, בא להגדיר לנו איך עומדים בעצם פגם, איך עומדים בושת, ואיך עומדים את הכנס שהאונס או המפתה צריכים לשלם. איזהו בושת? שואלת המשנה, ויונה, הכל לפי המבייש והמתבייש. כלומר, בושת זה דבר משתנה, זה לא דבר קבוע. הבושת שאמרנו שצריך האונס והמפתה לשלם לאנוסתו או למפותתו, משתנה לפי הבועל ולפי הנבעלת. בראשונים פה יש כמה דעות איך להסביר בדיוק את הדבר הזה, אבל ההסבר העיקרי שראיתי, שככל שהמבייש, האדם המבייש פה, הבועל, האונס או המפתה, הוא אדם בזוי, ככל שהוא אדם בזוי ופשוט יותר, אז הבושת שלו יותר גבוהה, ובאותה הדרגה, ככל שהמתביישת, האישה הנבעלת, היא יותר חשובה, גם הבושת עולה. כלומר, המדד פה משתנה לפי הכבוד שיש לה מבייש, ולפי הכבוד שיש לה מתביישת. ככל שהכבוד של המתביישת גבוה יותר, ככה הבושת תהיה יותר גבוה, וככל שהכבוד של המבייש יותר נמוך, ככה גם הבושת תהיה יותר גבוהה. פגם, איך בודקים את הנזק שנעשה לאותה אישה בזה שבעלו אותה, בזה שהפכו אותה מבתולה לבעולה? אומרת המשנה, רואים אותה כאילו היא שפחה נמכרת, כמה הייתה יפה וכמה יפה. זאת אומרת, מחשבים פה איזה עומדן טכני, שאנחנו רואים את האישה הזאת כאילו היא שפחה שאמורה להימחר, כמה היא הייתה שווה בתור בתולה וכמה היא שווה בתור בעולה. את ההפרש שיש בין בתולה לבעולה, את זה הוא צריך לשלם לה בתור פגם. הגמרא אומרת שהצורה של העומדן עושים כמה אדון שיש לו עבד, שהוא אוהב את העבד הזה. הרי אדם קונה שפחה בדרך כלל בשביל להסיע אותה לעבדו, שיהיה לו ולדות, שיהיה לו עבדים מהם. אז כמה אדם, אדון, שיש לו עבד שהוא מאוד מאוד אוהב, כמה הוא מוכן לשלם בהפרש בין בתולה לבין בעולה. כמה, זאת אומרת, כמה הוא מוכן להוסיף על בעולה יותר בשביל לקבל לעבדו שהוא אוהב אישה בתולה. ואת ההפרש הזה משלמים. כנס שווה בכל אדם. כמה משלמים כנס? זה כבר לא ניתן לעומדן, זה דבר קבוע, הוא שווה בכל אדם, כמה שהתורה אמרה שזה 50 כסף, גם באונס וגם במפתה, זה לא משתנה, זה לא משנה מה החשיבות של האישה, מה החשיבות של האיש, זה דבר קבוע. מוסיפה המשנה ואומרת, וכל שיש לו קצבה מן התורה שווה בכל אדם. כל דבר, כל כנס שהוא קצוב בתורה, כגון מוציא שם רע שיש לו 100 כסף, כגון שור של יהודי שנוגח עבד, שתמיד התשלומים הם 30 שקלים, אז הדברים מהסוג הזה הם דברים שהם קבועים והם לא משתנים לפי איזה בדיוק סוג של אדם פגמו כאן. משנה ח', כל מקום שיש מחר אין כנס, וכל מקום שיש כנס אין מחר. קטנה יש לה מחר ואין לה כנס, נערה יש לה כנס ואין לה מחר, הבוגרת אין לה לא מחר ולא כנס. משנה ח' בעצם עושה כאן מעין השוואה מבחינת הגילים בין הגיל שבו אדם יכול למכור את ביתו לשפחה לבין הזמן שבו הוא מקבל כנס על מי שאנס אותה או פיתה אותה. אומרת המשנה ככה, כל מקום שיש מחר אין כנס. בזמן שבו אדם יכול למכור את ביתו לאמה, שזה בעצם הגיל שבו היא קטנה, אז אין כנס, לקטנה אין כנס. לעומת זאת, כל מקום שיש כנס, זה בדיוק ההפוך של זה. כלומר, בזמן שהבת היא נערה, היא לא קטנה, בגיל נערות, אין מחר. כי אדם בעצם יכול למכור את ביתו רק כשהיא קטנה. החזל לומדים את זה בקל וחומר, הרי המה העברייה שמכרו אותה שהייתה קטנה, היא יוצאת כשהיא מביאה סימנים. ברגע שהיא הגיעה לגיל 12 ויום אחד והביאה סימנים, אז זה נקרא גיל נערות. חצי שנה אחרי זה היא כבר הופכת להיות בוגרת. אז יוצא בעצם הגילים של האישה הם כאלה. עד גיל 12 שנה ויום אחד היא בעצם קטנה, וגם מעבר לזה, עד שהיא תביא סימנים, מהרגע שהיא מביאה סימנים, ברגע שהסימנים הם מעבר לגיל 12 ויום אחד, היא הופכת להיות נערה, וחצי שנה אחר כך היא הופכת כבר להיות בוגרת. אז בזמן שהיא קטנה, אפשר למכור אותה לאמה, ואז אין לה להביא את הכנס של אונס ומפתה, כי התורה דיברה דווקא על נערה, וגם ההפך נכון, שאישה שהיא נערה, ואז יש לה כנס, אז אי אפשר למכור אותה לשפחה. נקרא את זה בפנים, כל מקום שיש מחר אין כנס, וכל מקום שיש כנס אין מחר. עכשיו המשנה בעצם מדגימה את המשפט שהיא אמרה, קטנה יש לה מחר ואין לה כנס, לעומתה נערה יש לה כנס ואין לה מחר. לעומת שניהם הבוגרת, שזה חצי שנה אחרי גיל נערות, אין לה לא מחר ולא כנס. בוגרת כמובן שאי אפשר למכור אותה, כבר בנערות אי אפשר למכור, אז קל וחומר בבגרות, אביה לא יכול למכור אותה לאמה, וגם אין לה כנס. אדם שאונס בוגרת לא משלם כנס. הגמרא מעירה כאן שאומנם כנס אין לה, אדם שאונס בוגרת, אבל בושת ופגם ברור שיש. אדם שאנס אישה בחוזקה, אז הוא כמו כל מזיק. כמו שאני נותן מכה למישהו ופוצע אותו, אני צריך לשלם לו בושת ופגם וכולי. אז גם כאן, אדם שאונס בוגרת, הוא צריך לשלם לצער, בושת, פגם, כל הדברים האלה הוא צריך לשלם. רק כנס שהתורה חידשה, 50 כסף, זה דווקא בנערה ולא בבוגרת. כמובן שבוגרת שהיא מפותה ולא אנוסה, אז אין שום דבר. בוגרת מחלה, והיא עשתה את זה מדעתה ומרצונה, וכמובן שאין שום דבר. אז המשנה מסיימת שהבוגרת אין לה לא מחר ולא כנס. רק עוד הערה אחת שחייבים להעיר במשנה שלנו, שכל המשנה הזאת היא על פי רבי מאיר, ושבעצם קטנה אין לה כנס. דעת חכמים שהלכה בעצם כמותם, שכשהתורה דיברה על נערה, שלנערה יש כנס, היא לא באה להפוק כי היא קטנה, היא באה להפוק כי בוגרת. לבוגרת אין כנס, אבל גם לנערה וגם לקטנה יש כנס. משנה ת' האומר פיתיתי את ביתו של פלוני, משלם בושת ופגם על פי עצמו, ואינו משלם כנס. האומר גנבתי וטבחתי ומחרתי, משלם את הקרן על פי עצמו, ואינו משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה. המית שורי את פלוני, או שורו של פלוני, הרי זה משלם על פי עצמו. המית שורי עבדו של פלוני, אינו משלם על פי עצמו. זה הכלל. כל המשלם יתר על מה שהזיק, אינו משלם על פי עצמו. העיקרון שבעצם מנחה פה את כל המשנה, שהמשנה באה ללמד אותנו, זה שמודה בכנס פטור. אדם שבא מעצמו ומודה שהוא חייב בכנס, אנחנו לא מחייבים אותו. אנחנו נחייב אותו רק על תשלומי הממון שהם חוץ מהכנס. וזה קשור כמובן לאונס ומפתה, שהוא אדם בא והודה שהוא אנס או פיתה אישה, אז נחייב אותו לשלם את התשלומים שבהם הוא חייב, כגון בושת, פגם, צער באונס, אבל את הכנס עצמו, את החמישים כסף שהתורה מחייבת, שזה כנס, את זה אנחנו לא יכולים לחייב אותו. אומרת המשנה, אומר פיטיטי את ביתו של פלוני. המשנה פה מדגימה את זה בפיטיטי, אבל אין החינם שזה אותו דבר גם באדם שמודה שהוא אנס. אומר פיטיטי את ביתו של פלוני, משלם בושת ופגם על פי עצמו, ואינו משלם כנס. בושת ופגם זה ממון, אז אנחנו מחייבים אותו, אבל כנס אנחנו לא מחייבים אותו, כי הוא הודע. אותו דבר, המשנה מביאה עוד דוגמה לזה. אומר גנבתי וטבחתי ומחרתי. כן, אדם שגנב, אז אם הוא רק גנב, הוא משלם, הדין הוא שהוא משלם תשלומי כפל, זה כנס. ואם הוא גם טבח או מחר את הבהמה שהוא גנב, אז הוא משלם תשלומי ארבעה וחמישה. אם זה בקר, אז, אז חמישה, ואם זה צון, אז ארבעה. אז אומרת המשנה ככה, האומר גנבתי וטבחתי ומחרתי, משלם את הקרן על פי עצמו, ואינו משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה. כלומר, אדם שמודה בגניבה או בטביחה או מחירה, אז הוא משלם מתוך זה רק את הקרן, רק את מה שהוא גנב. אבל את הכנסות, שזה כפל, או ארבעה וחמישה בטביחה או מחירה, הוא פטור. עוד דין דומה, עמית שורי את פלוני, כלומר, היה לי שור מועד, והוא הרג את פלוני, שהדין הוא שהשור צריך להרג, ובעלי השור צריך לשלם כופר, את דמי ההרוג או דמי ההורג, אז עמית שורי את פלוני, או שורו של פלוני, או שיש לי שור מועד שהרג שור של פלוני, שאז הוא צריך לשלם נזק שלם, הרי זה משלם על פי עצמו. למה? כי תשלומי כופר ותשלומי נזק שלם בשור, הם תשלומי נזק ולא תשלומי כנס. לעומת זאת אומרת המשנה, עמית שורי, עבדו של פלוני, כן, שורי המועד, הרג עבד, ששם הסכום הוא קצוב, 30 כסף, וזה לא משנה מה העלות של העבד, וזה לא תשלומי נזק, אלא תשלומי כנס. אז שם, אדם שמודה ואומר, עמית שורי, עבדו של פלוני, אינו משלם על התביעה עצמו. מסיים את המשנה ואומר, את זה הכלל, כל המשלם יתר על מה שהזיק, אינו משלם על פי עצמו. אדם שמשלם, כמו שראינו בכפל או בארבעה וחמישה שזה כנסות, או בתשלומי 30 של עבד, שזה יכול להיות יותר מהנזק, כי יכול להיות שהעבד שווה פחות מ-30, כל המקרים האלה שזה כנס, אדם לא משלם על פי עצמו, כי הכלל הוא שמודה בכנס פטור. את הכלל הזה שמודה בכנס פטור, הגמרא לומדת מהכתוב שאומר בגניבה, אשר ירשיעון אלוקים ישלם שניים לרעהו. זאת אומרת, שדווקא אם בית דין מחייבים את הבן אדם, הוא משלם שניים, הוא משלם כנס. אבל אם אדם הודע מעצמו, אז הוא פטור מתשלומי כנס. הנקודה המעניינת זה שהמשנה פה אומרת, כל המשלם יתר על מה שהזיק, אינו משלם על פי עצמו. ובכנסות זה לא תמיד יותר, זה גם יכול להיות פחות ממה שהזיק. יכול להיות שעבד שווה הרבה כסף, ואתה משלם 30 כסף, כי זה מה שהתורה החליטה. אז למה המשנה דווקא אמרה, כל המשלם יתר על מה שהזיק? אומרת הגמרא, שיש מקרה מאוד מיוחד, בהמה שדורכת על צרורות, היא דורכת על איזה אבן, והאבן הזאת עפה ומזיקה, אז שם התשלומים הם חצי נזק, כאילו התשלומים הם פחות מהנזק, וזה לא נקרא כנס, אלא זה נקרא תשלומי נזק. כאילו אדם שיודע בנזק של צרורות, אז הוא יהיה חייב לשלם את זה, ולכן המשנה כשהיא רוצה להגיד פה שחייבים על, שפטורים על, על הודעה בכנס, היא אומרת כל המשלם יתר על מה שנזיק. כדי להגיד לך שבצרורות שזה פחות ממה שהזיק, הוא יהיה חייב, כי זה לא כנס אלא נזק. אבל אין החינמי שבכנסות, חוץ מצרורות, אין הבדל אם אתה משלם יותר או משלם פחות. העיקרון הוא שאם אתה משלם, בלי קשר לנזק שלך, אתה משלם מה שהתורה קצבה, ותו לא, זה נקרא תשלומי כנס, ועל זה אם הודית אתה פטור. עד כאן פרק שלישי במסכת כתובות.